האל הנגלה והאל הנעלם. למשל, כתוב בתורה, מביאים קורבנות, את קורבני לחמי לישאל, ריח ניחוחית ישמרו להקריב לי במועדו. ושאלת השאלה, מה, הקדוש ברוך הוא צריך לחם? קורבני לחמי ריח ניחוחי, הקדוש ברוך הוא צריך להריח ריח ניחוח, וירח השם את הריח הניחוח.
אבל זה ריחו.
מה?
זה ריחו.
ריחו. כן, זה פלא, כן? מה זה? הקדוש ברוך הוא צריך? מה? עמוד 57. יש פה בעיה בדפוס.
השם תלף.
כן. אז למשל, זה מזכיר קצת להבדיל אצל עובדי עבודה זרה העתיקים. כשהיו הניחו שהאלים רעבים וצריך לתת להם לחם לאכול, וזאת השאלה נשאלה כבר בספר הכוזרי: איך אתה יכול, אתה יהודי, לחיות בשקט עם מה שכתוב קורבני לחמי ריח ניחוחי? אבל מה זה לחם? לחם זה משהו שאוכלים. ובאה תשובה של החבר בספר הכוזרי לאישי. לאישי זה פתרון. כל זה זה לחם, לא לשם, אלא לאש. כל זה זה ריח ניחוח, לא לשם, אלא לאש. לאישי. אבל האש זה גם ריבונו של עולם. אבל זה הגילוי של השם. זה ריבונו של עולם המתגלה. כך שאנחנו יכולים לדבר על אל מסתתר נעלם, ואל המתגלה הוא אותו אחד, אבל זה בתור מתגלה וזה בתור נעלם. או, זה הנושא בעצם שיש כאן. כי לדבר על ריבונו של עולם עצמו אין לנו שום אפשרות, נעלם לחלוטין. אבל יש ההתגלות, וזה הכוונה של שם אהיה אשר אהיה, מה שלמדנו פעם שעברה. מה שואל משה לקדוש ברוך הוא, איך קוראים לך? הוא אומר, לפי מעשי אהיה מה שאהיה. כשאני עושה משפט, אני נקרא אלוהים. כשאני עושה רחמים, אני נקרא השם. כשאני עושה כך, אני נקרא כך, וכו' וכו'. לפי מעשי, אני נקרא. אהיה אשר אהיה, מה שתרצה שאהיה. וכאן אפשר להגיע לטקסט, בעמוד 57, איפה שהכוכבית. וזה, כל השגתנו כביכול אותו יתברך, הכל מצד עניין חברותו אל העולמות מתפסקו יתברך בתוכן. כלומר, מצד מה אנחנו יודעים מזה השם? מצד ההתגלות שלו. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא נקראת בשם קודשה בריחו, ואילו האינסוף עצמו נקרא בשם תמיר ונעלם. כלומר, דבר נעלם לגמרי, נסתר לגמרי, סתום. לכן האשכנזים בנוסח של לשם ייחוד שלהם אומרים, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, על ידי ההוא תמיר ונעלם. כלומר, כאילו יש מעבר לקודשה בריחו ושכינתה, יש תפיסה עליונה מאוד, ההוא תמיר ונעלם. אבל זה לא שלנו, אנחנו עסוקים בקודשה בריחו ושכינתה. לכן כבר שאלה למשל אותו מאמר בזוהר שכולם אומרים, קודשה בריחו וישראל זה אותו דבר. אפשר להגיד עבודה זרה. לא, קודשה בריחו, האלוקות המתגלה, אז זה באמת ישראל. אבל האינסוף עצמו, מה פתאום? כן? זה ההוא תמיר ונעלם, למעלה מכל השגה. אז זה מה שאומר כאן, וזהו כל השגתנו כביכול אותו יתברך, הכל מצד עניין התחברותו אל העולמות, והתפשטותו יתברך בתוכם. אבל סתם, כמו שכתוב, ברעיה מהמנה, חלק מהזוהר, פרשת בו, הנב. דאפילו היי תמונה לתלי ביאתי, שאפילו אותה תמונה אין שם, אלא כדנחית להמלכה עליו, אלא מתי יש תמונה? כשהקדוש ברוך הוא מולך והתפשט על בריין, מתפשט על הבריות, יתחזה לכל אחד כפי מראה וחזווה ודמיון דלהון, ינראה לפי כל אחד, לכל אחד כפי מראה וחזיון ודמיון שלו, והיהו, וזה מה שנאמר, וביד הנביאים אדמה. יש פסוק, כל השם בכוח, הקדוש ברוך הוא בא עם כוח, כל השם בכוח, זה נראה פסוק כוחני כזה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר,
בום, בכוח. חז"ל אמרו, מה זה כל השם בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. זה נקרא בכוח.
זה בדיוק ההפך מעכשיו. אנחנו תופסים את האלוקות לפי הסובייקטיביות שלנו. היה יהודי אחד ברוסיה, קראו לו הרב אלכסנדרוב. והוא היה מתכתב עם הרב קוק. לאלכסנדרוב זה היו נטיות אנרכיסטיות וכדומה. והוא גם אומר לרב, הגיע הזמן, שם יש מכתבים ארוכים, מה שמעניין מה. אומר לרב קוק, צריך לשוב לקאנט. כן? הפילוסופיה התרחקה מקאנט, עכשיו צריך לשוב לקאנט. אומר לו הרב, לא מבין אותך. אני רוצה לשוב לים סוף, למעמד הר סיני, לרבי עקיבא. אני צריך לשוב לקאנט. ומה קאנט חידש? שכל הכרתו של האדם היא סובייקטיבית. נו, לא צריך עד קאנט בשביל זה. זה כבר כתוב בזוהר. מה כתוב בזוהר? שמידת המלכות, לית לה מגרמה כלום. מידת המלכות זה מידה כוללת של כל ההכרות כולם, אין לה מעצמה כלום, קרי, בשפה מודרנית, היא סובייקטיבית. זה מה ש... בעצם, אם כן, כל מה שקאנט דיבר, וזה לקח לו המון דפים כדי להגיד את זה, בגרמנית קשה, וכל זה כתוב בחצי משפט בזוהר. לא צריך לשוב לקאנט, אומר. וזה, אגב, אותה סובייקטיביות שקאנט הגיע אליה, היא נקראת פה בפי הזוהר, ביד הנביאים אדמה. יד הנביאים. כמו יד של כלי. יש כלי, אני תופס, הוא חם מדי, לא יכול לתפוס, אבל יש יד הכלי כדי לתפוס את הכלי. כן? יד, וביד הנביאים אדמה.
אדמה?
אדמה. אני מביא דמיונות. אז חז"ל הסבירו, יד, הזוהר מסביר, יד הנביאים זה המלכות. אותו כלי שמקבל את הנבואה. כן? כן? נכון. זה טוב מאוד איך שדייקת במילים. הוא לא ראה פנים אל פנים, אלא דיבר פנים אל פנים, וראה רק את אחוריו. זה בדיוק מה הנושא שלנו, רק את ההתגלות. כלומר, הוא מכיר את ההתגלות עד קצה, עד מאיפה שמהאינסוף יש התגלות אלינו. אבל את פניו, קרי, האינסוף, לא יקרה. לכן חז"ל אמרו, מה זה מה שראה משה? הוא ראה קשר של תפילין, החלק הזה. שמקושרים פה את התפילין מאחורי הראש, זה מה שהוא ראה. מה פירוש הדבר? הקשר הזה נמצא בין המקום של בין סוף המחשבה לתחילת המעשה. וזה מה שהוא ראה. כן? את ראשית ההופעה של הבורא בעולם. כן.
למה לא
הבנתי, מה?
למה לא
בעקבות הנביאים?
בעקבות הנביאים? כן, למה לא
ביד? יד, זה כמו יד של כלי. יש כלי יותר גדי חם, לא יכול לתפוס. יש יד, כמו שיש ידות נדרים וידות של שבועה וכו'. יד זה דבר שאני תופס אותו ויש לי את כל הדבר. יהיה זה. צריך לקרב ושמי... כן. לא קרב, זה לא יצא. ולכן... כן, הרי כתוב, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. הרי לא יעלה לדעת שיכנסו לחצר המקדש על הידיים, נכון? מי ביקש זאת מידכם? צריך מרגליכם, נכון? אז אחד מבקרי המקרא כתב ברצינות שיש פה טעות בדפוס, בגרסה, וצריך להגיד, ושכתוב, מי ביקש זאת מרגליכם, רמוס חצריי. כן? זה מראה על החוכמה הגדולה. ולכן קבעו...
מה תשובה נותנים לו?
אתה לא חייב להשיב לכל אחד. ולכן קבעו אנשי כנסת הגדולה הנוסח של כל ברכת המצוות בלשון נוכח ונסתר.
שאלתי כאן, אני רוצה תשובה לעצמי.
כן, באמת זה שטויות, מה זה מידכם? זה לא מהידיים, אלא יבואו מכם, בעברית, אומרים מכם, אומרים מידכם.
הוא לא מבין שזה מטבע לשון?
לא, הוא לא הבין, כן. זה כמו שיש כתוב כזה דבר, פסוק, שיחת רחמיו. מה זה שיחת רחמיו? שהקדוש ברוך הוא, במקום לרחם, ישחית את הרחמים שלו, נכון? שיחת רחמיו. מסבירים, אחד מהמפרשים מסביר, לא מפרש שלנו, כן? מסביר שהכוונה שזה מתאר את האכזריות של האויבים שבאים ומכניסים חרב לתוך הרחם של אישה בהיריון, כן? שיחת רחמיו, רק שהם שכחו שרחמיו זה שון זכר, רחמים שלו, כן? רחמיה. ועל זה אמר הרב יצחק היזיק הלוי, אמר, עד כאן רחמי האב על הבן. כן, אבל זה רחמים של נשים, זה הכוונה. טוב, על כל פנים. בסדר. ולכן, קבעו אנשי כנסת הגדולה, הנוסח של כל ברכות ברכות המצוות בלשון נוכח ונסתר. תחילתם, ברוך אתה, הוא לשון נוכח. ומסיימים, אשר קידשנו. הייתי להגיד, אשר קידשתנו. כן? הייתי להגיד, ברוך אתה אשר, נקלו מלך העולם, אשר קידשתנו במצוותיך. נכון? ככה צריך להיות. ואנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו, כאילו שמדברים בלשון מסתר. קידשת אותנו. קידשתנו. קידש אותנו. הוא קידש. אתה קידשת. הוא קידש. אנו קידשנו. אתם קידשתם. הם קידשו. בסדר? אוקיי? אז אם אני אומר ברוך אתה, אני רוצה להגיד אשר קידשת. נכון? כמו אנוכי השם אלוהיך, אשר עוד ציעך, לא, אשר עוד ציעך, נכון? ברך ברצונו אל העולמות, שעל ידי זה יש לנו קצת השגה כל דיו, אנו מדברים מנוחה, ברוך אתה השם, כי העולמות הם הצריכים לעניין התוספת וירבו ברכה מעצמותו יתברך המתחבר אליהם, וזהו מלך העולם. כלומר, אני אומר, ברוך אתה, איך אני יכול להגיד אתה? אני לא מכיר אותך. כן, אבל אתה רצית להכיר אותי. רצית להתחבר אליי, לכן אני אומר אתה. ובשביל מי זה טוב? זה טוב לעולם. אם כן, ברוך אתה, מלך העולם. זה טוב לעולם. כמו שאמרו בירי הימים לענל. כן, כאן נחיל למלאכה עליי הוא יתפשט בריאותיו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה למלוך הוא יתפשט על בריאותיו. והמצווה אותנו, אבל מי ציווה אותנו? הוא מקדשנו. מי זה, מאיפה באות המצוות? המצוות לא באות מצד הקדוש ברוך הוא המתחבר אל העולם. המצוות זה בא למעלה מזה. זה בא מעצמותו יתברך אין סוף ברוך הוא, לבדו הסתום מכל סתימה. לכן תקנו בלשון נסתר אשר קידשנו וציוונו. אני אומר כזה דבר. יש שני דברים שבאים את השם. החיים שהוא נותן לעולם ואת המצוות. שני דברים. נכון? הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. זה גם בלי מצוות, נכון? לומדים את זה בטכניון. דבר נוסף, יש גם מצוות. לומדים את זה בתורה. מי שנתן את החיים לעולם זה ריבונו של עולם הרוצה להתחבר לעולם. זה צד אחד, נמוך יותר. ושעליו אנחנו אומרים אתה. נכון, זה התגלות כלפי העולם ועל זה אנחנו אומרים אתה. יש דבר נוסף, הוא עצמו והוא נותן את המצוות. לכן אשר קידשנו זה הצד הנעלם. כן? יש גם, אבל לא באותה מידה. כי המצווה להפך, זה מה שמרומב אותי עד האינסוף. אז יש את החדות של זה, של אתה ואשר, של נוכח וסתם.
לא הבנתי למה אפשר לפנות שנותן המצוות אפשר לפנות על בנשון נוכח. לא הבנתי למה לא.
כי מדרגת האלוקות שנותנת לנו את המצוות איננה האלוקות המתגלה אל העולם שאנחנו אומרים עליה אתה, אלא מדרגת האלוקות הנסתרת מן העולם שעליה אנחנו אומרים הוא.
ואיזה מדרגה היא בלשון נוכח בברכה? איזה מדרגה
היא? אשר קידשנו במצוותיו.
לא, כשאומרים ברוך אתה.
ברוך אתה זה ההתגלות כלפי העולם. מלך העולם.
אבל איזו התגלות?
מה, התגלות בתור בורא העולם, בתור הבורא.
ולמה זה לא שייך למצוות?
כי המצווה זה בתור מצווה.
למה חייבים עכשיו שזה דווקא החלק הנעלם שהוא...
הצד הנעלם? כי וציוונו הכוונה חיבר אותנו. זה... של ספר בראשית לעומת ספר שמות, כן? ספר בראשית זה אלוקות המתגלה אל העולם. בראשית ברא אלוהים. אבל למעלה מזה, ספר שמות מדבר על מתן תורה. ולכן זה מתחיל באלף. אנוכי השם אלוהיך. ואילו ספר בראשית מתחיל בבית. בראשית, הרי.
אז זה הנפוך.
מה? כי קודם כל מתגלה הנמוך, אחרי זה נעלה. קליפה קודמת לפרי. במסכת ברכות יש שאלה כזאת. ממתי קוראים את שמה בערבית? נכון? ממתי קוראים את שמה בערבית? אחרי זה יש שאלה, ממתי קוראים את שמה בשחרית? אחרי זה אומרים, בבוקר מברך שניים לפניה, שניים ואחת אחריה, ובערב שניים לפניה, שניים אחריה. אז כשדיברו על קריאת שמה, דיברו על של ערבית ואחרי זה של שחרית. כשדיברו על הברכות, דיברו קודם כל על של שחרית ואחרי זה של ערבית. למה? אז הגמרא אומרת, היידה דפתח בשחרית, ממשיך מיד שחרית. כלומר, הגמרא אומרת, כיוון שכבר התחיל לדבר על שחרית, אז ממשיך עם זה. אבל זה עצמו השאלה. התשובה שהגמרא נותנת היא בעצמה השאלה, הרי על זה שאלנו. אנחנו יודעים שהוא סיים בשחרית, אז באיזה ממשיך בשחרית? למה לפרור ככה? מה? אבל יש גם ישיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. גם זה סגנון כזה. יש לך שני סגנונות אפשריים. או במה שסיים פותח, או ראשון ראשון אחרון אחרון. זו סוגיה בנדרים על זה, כן? שלפעמים התנה הולך ככה, לפעמים התנה הולך ככה. זה בדיוק השאלה של הגמרא, אז למה התנה בחר ככה? אז אומר בי ישו בחר ככה. כן? זה לא מובן. אלא צריך להבין ככה. ערבית זה בלילה. נכון? בלילה אני לא רואה כלום. בשחרית אני מתחיל לראות. זאת אומרת, אבל זה ברור שהלילה זה לפני היום, והיא ערב, והיא בוקר. ההיעדר קודם להוויה, העין קודם ליש. הריקות היא יותר עליונה מהמילוי. מה? יותר עליונה. הריקות. מה? זה יותר קדמוני. יותר מרקב. מה? זה חסר ביחס אליי, אבל אצל הבורא זה ודאי יותר ודאי. נכון? הרי הבריאה היא מבריאה יש מעין. כן, העין קודם. זה הכוונה העליון. קודם זה עליון. עכשיו, אבל כדי להבין את מה, הברכות עכשיו, מה הם באים לעשות? מה באות הברכות לעשות? ברכות קריאת שמה. הברכות באות להסביר מה זה קריאת שמה. באות להסביר מה אני עושה. עכשיו, כדי להבין את התוכן הנעלם, אני צריך קודם לעבור דרך התוכן הנגלה. ואז רטרואקטיבית אני יכול להתחיל להבין את התוכן הנעלם. לכן בברכות, הקדימות של שחרית לפני של ערבית. קרי, א' קודם לבית, אבל כדי להבין את א', אתה צריך קודם להבין את בית. הבנת? לכן ספר שמות יותר עליון מספר בראשית, אבל אי אפשר להגיע לספר שמות בלי ספר בראשית. אבל זה נאמר בו אל פרו. בית לפני א'. כן, מה קרה?
יפה.
חשבתי שיש לך משהו נגד.
לא, לא.
טוב. נכון. והוא כולל את היש.
אבל העין שאנחנו מבינים זה לא
העין. מה זה העין שאנחנו מבינים? זה כלום. לא, זה לא כלום. אפס זה לא כלום. הרי היה. A ועוד מינוס A שווה. שווה בעזרת השם אפס, נכון? זאת אומרת שאפס זה A ועוד מינוס A. כלומר, הריקות שאתה קורא לה ריקות היא מלאה ישות הרבה יותר מכל מה שמעלים על הדעת. היא מלאה משתי ישויות מנוגדות זלז. זאת אומרת, עכשיו במקום A תשים אינסוף ועוד מינוס אינסוף, אותו דבר, זה אפס. לא, זה לא בדיוק. הכוונה כל גודל שהוא, זה הכוונה.
סופי.
אפילו אין סופים. תפגיש שני כוחות אינסופיים המנוגדים זה לאז, יש לך אפס. כלומר, מה?
יש לי מפה שאני
לא יודע. אני אקח פורמל יותר מיני.
לא יודע מה קורה.
כן, זה נכון. זאת אומרת, זה מעבר להשגתנו. אבל אנחנו יכולים לכלול עד אינסוף מינוס אפסילון כל גודל שהוא. נכון? קרי, העין, שאנחנו קוראים לו עין, הוא בעצם מפגש בין שני כוחות. ולכן בעין גנוז כל יש. בשני אופנים של מציאות. מה? היש זה חצי המציאות, נכון. אתה לא מכיר דמיון, זה מה שקרה סתרה אחרה, הצד האחר של החיים. הרע. אלוהים אחרים. זה למשל, השם אחד, אחד זה בגימטריה 13, אבל השם זה בגימטריה 26, אז אתה מכיר רק חצי. זה לא משנה, זה לא בשבילנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן, ודאי, אבל לא בשבילנו. ויש לנו מגע עם המציאות האחרת דרך הרע. ייתכן שמה שקוראים אנטי חומר, חורים שחורים זה רק בחיתולים. מהות העין אנחנו לא יודעים איפה זה, לא מכירים דבר. כן, לא, לא, זה למעלה מזה. אנחנו יודעים שהשם הוא טוב, זה חידוש של התורה. כלומר, על פי השכל אין לנו ראייה שהעין הוא טוב או שהשם הוא טוב, אין לנו ראייה, נכון? אין אפסיות באמת. נכון, הייתי לך ראייה שזה. אבל גם אני, תראה, אולי מה שאתה הגדרת, אני הגדרתי אחרת. וטעמו של דבר.
כל דבר שאתה מדבר על גודל סופי זה בסדר, אבל מה זה אין סוף מינוס אפסילון? זה גם אין סוף.
לא, זה סופי. מינוס אפסילון זה כבר סופי. אין סוף מינוס אפסילון?
בסדר, אנחנו לא בחדר.
זה בדיוק ה... זה אין סוף.
מינוס אפסילון? מינוס אפסילון?
כן. כן, כולם מגירים בחדר, מה לעשות?
שיהיה.
לא, וגם הקונספט של... פעם הרב זיני דבר מי הביא את הקונספט של
אין סוף.
כן.
זה היהדות,
היה
חכם שלקח... זה נכון.
נגיד, נתאר חבל, ואנחנו... חבל שתמיד... כן, רבי אברהם ברכיה. הנשיא. לוקחים חלק, אז היא ממשיכה להיות את זה.
כן, זה נכון.
פה החלק זה האקסיד. אז מה
שביעות איתו? נכון, אתה צודק. טוב, את זה התכוונתי הפוך, בסדר. תוסיף... בסדר.
זה גדול מאוד,
ותוסיף... מה?
הבאתי A כפול, A בחזקת כמעט... בסדר. מה?
נו, אז רק הוא המציא את זה, הוא ראשון שהמציא את האינסוף? נכון, זה לא
נכון. לא, הוא הביא את הרעיון של החבל שפותחים. המילה אינסוף היא מילה יהודית במקורה. ליוונים, אצל היוונים המילה אינסוף. אצל היוונים המילה אינסוף. אצל היוונים המילה אינסוף זה למה שאינו מוגדר. כלומר, השלם הוא הסופי. והאינסופי זה הכוונה מה שמחוץ להגדרה. שכחתי איך אומרים את זה ביוונית, פעם ידעתי. זה לא נוח להיפגש עם מה שאיננו סגור וברור.
מה לא נוח? אני נפגש בזה כל הזמן, לא?
כן, אבל זה לא נעים. זה לא נעים, זה לא נוח. מה שאין כן בקבלה, למה שאנחנו רואים את האינסוף, דווקא אתה מלמד החיובי. והסוף כמקום המועקם. זה דיוק
כפה.
לא, אצלם זה לא חיובי. זאת אומרת, מה שעדיף זה מה שיש לו צורה. מה שיש לו צורה גבוהה, בסופית. למשל, אצלם המושגים של חומר וצורה אצל אריסטו. החומר הוא אינסופי והצורה סופית והצורה עליונה. זה טוב, זה מונח ראשוני, לא מגדירים אותו. בסדר, אנחנו עוברים כן לפרשת השבוע.